התוועדות חסידית לרגל י"ט כסלו בהשתתפות רבנים ומשפיעים. מגיש אריאל ברמן.
אנחנו שומעים את הניגון קיילי אטו, ולא סתם בחרנו לפתוח את השעתיים שלנו עם הניגון הזה, כי גם הניגון הזה מיוחס לאדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, שלפני 225 שנה שוחרר מבית הכלא הרוסי, ומאז ועד היום, בכל שנה בי"ט כסלו, מציינים את היום הזה, ומכנים אותו כחג הגאולה, ואף כראש השנה לחסידות. גם אנחנו בשנים האחרונות מציינים את היום הזה בכל שנה בתאריך, אז ניצלנו את ההזדמנות להזמין לכאן שלושה רבנים מכובדים, שיחד איתם ננסה להבין מה צריך לעשות וללמוד ביום הזה. מה אפשר ללמוד על החסידות? האם כל אחד יכול להתחבר לחסידות? ולכן נמצאים איתנו כאן באולפן הרב שניאור אשכנזי, שלום ושבוע טוב.
שבוע טוב, חג שמח, גוט יום טוב מאחלים אצל חסידים. יש אפילו איחול לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, ניכתב וניחתם.
לידך הרב מנחם וולף, שלום, שבוע טוב.
שבוע טוב, חג שמח.
והרב פיני מרטון.
שבוע טוב, גוט יום טוב.
אתה הגעת אלינו מהצפון, נכון?
נכון.
הרב אשכנזי, אתה אומר שמאחלים את זה, את האיחול הזה, ממתי? אני מניח שהאיחול לא נולד בשנה הראשונה, כששוחרר הרבי הזקן, האדמור הזקן.
האיחול הזה הוא מהאדמור החמישי לבית חב"ד, הרבי הרש"ב, שהוא יש לו מכתב מפורסם מאוד, שבעצם השפיע הרבה על המבנה, על הדרך שבה אנחנו חוגגים את היום. אבל השאלה היותר חשובה היא בעצם, למה היום הזה נוגע אליי? הרי מזינים לנו הרבה מאוד אנשים שהם לא מחסידי חב"ד. סביר להניח שחסידי חב"ד פרופר עכשיו הם או מעל השולחן, או מתחת לשולחן, או לפני השולחן.
אחרי כל ההתוועדויות בשבת.
אחרי כל שבת שלמה של התוועדות.
גם כשזה נופל בשבת, זה בטח מקבל עוד איזשהו ערך מוסף.
בוודאי, זה שבת שלמה עם רבנו הזקן. והרי מלכתחילה אצל חסידים, השבת היא יום שכולו קודש, ויום של התוועדות, ויום של אהבת רעים, ויום של התחזקות בדרכי החסידות. אז זה פעמיים כי טוב. שבת י"ט כסלו, יותר טוב מזה אי אפשר. אנחנו מדברים הרי לקהל היותר רחב, ששואל את עצמו בעצם, למה כולך החליטו להקדיש שעה או שעתיים אל הנושא
מה
הזה?
מה זה קשור אליי?
מה זה קשור אליי? איפה אני מוצא את רבינו הזקן בחיים שלי? וזה מעולם לא היה רלוונטי יותר, כי השירה הזו, פדה בשלום, שעוד מעט נשמע אותה וננגן אותה ביחד, כל אחד הרי מחפש את הפדיעה בשלום בימים האלו, כל אחד מחפש את הפתח מילות, את הדלת לצאת מהדאגות ולצאת מהחרדות ולצאת מהבעלות ולשאול את עצמו, איפה אני מוצא את ריבונו של עולם אמיתי? איפה אני מוצא את החיזוק? איפה אני מוצא את הכוח? וזה בדיוק החסידות, חג הגאולה של אדמור הזקן, כשנפתחה לו הדלת, הוא גם היה חטוף ושבוי ברוח הימים האלו, ונפתחה לו הדלת והוא יצא ושוחרר, זה דלת שנפתחה עבור כולנו. אפשר לצאת מהמבוי סתום הזה, מהכלא שקולה אותנו. יש דרכים לחיות את החיים בצורה יותר עמוקה, יותר מיוחדת, יותר אישית, יותר נוגעת, וזאת המטרה של התוכנית וזאת המטרה של י"ט כסלו. באמת, לקבל משמעות יותר עמוקה לחיים, יותר רצינית, להבין מי אני ולפני מי אני עומד. החסידות פותחת שערים גדולים, למקום של כל אחד בעולם.
הרב מנחם וולף, ממתי היום הזה הוכרז רשמית כחג הגאולה? יודעים לומר?
ודאי שיודעים. היום הזה הוכרז כבר על ידי אדמו"ר הזקן, ודאי שמשנה לשנה המוטיב של חג הגאולה מתעצם ומתעצם. תרשה לי גם לומר שאצלי חג הגאולה י"ט כסלו בעצם איזו שמחה אישית שלי, זה יום ההולדת החסידי שלי.
כלומר, אז הפכת לחסיד?
לא. בעזרת השם אני אהפוך לחסיד, בעזרת השם.
אז מה הכוונה?
אצל חסידים הידוע שהפעם הראשונה שזכו לראות את הרבי, זה סוג של יום הולדת, יום הולדת החסידי, מובא בספר הקדוש של הרבי היום-יום, שהיום הזה היה נחשב ליום הולדת, יש סיפור מפורסם על חסיד של הרבי הצמח צדק, אבל אני זכיתי לראות את הרבי בליל חג, לראשונה זכיתי לראות את הרבי בליל חג הגאולה י"ט כסלו, תשמ"ה, רגע שבעזרת השם, אני לא אשכח לנצח. לא אשכח לנצח. הרבי נכנס לתפילת ערבית בליל חג הגאולה, 6:50 בערב, נכנס לערבית, ואני רק זוכר שראיתי הרבה תמונות של הרבי, כן? אז לא היה כל כך הרבה תמונות של הרבי כמו היום, אבל אמרתי, וואו, הוא לא דומה לשום תמונה, זה משהו אחר לחלוטין.
זאת אומרת, מי שהיום רואה את הצילומים, את הסרטות, יש הרבה מאוד חומר שברוב שכל, כבר אז ידעו שכדאי לתעד, זאת אומרת, זה לא אותו דבר.
ודאי שיש הרבה מה לצפות, ודאי שיש הרבה מה לצפות, ובעזרת השם נראה את זה בקרוב, אבל אני זוכר את הרגע הזה, שזכיתי לראות את הרבי, ובאמת רגע שבעזרת השם, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שישאר איתי לנצח נצחים, כי אנחנו בדיוק בפרשה החדשה שאנחנו נכנסים עליה, פרשת וישב. מה הציל את יוסף הצדיק? מה הציל את יוסף הצדיק שם, במצרים, בבית פוטיפר, בשיא החושך? דמות דיוקנו של אביו, כן. דמות דיוקנו של הרבי. אז
בשבילך זה חג כפול, אתה אומר.
כן, זה חג כפול, כן. ודאי שזה שמחה אישית, אבל זה שמחה וחג גדול, כמו שאמר הרב אשכנזי, חג גדול מאוד מאוד לכל העם היהודי, גם שזה לא יום ההולדת החסידי שלו.
הרב פיני מרטון, מה עושים אצלכם ביד כיסלב?
שוב פעם, גוטי יום טב, אני חושב שיש יתרון גדול כשיוטט בכיסלב חל בשבת. מדוע? אצל חסידים, יוטס כיסלב זה חג החגים. בישיבה שלמדתי היו כבר במנחה שלפני שמים מפות לבנות על השולחן. זה לא יום ככל הימים. זה יום של התוועדויות. זה יום מיוחד. ולפעמים הייתי יוצא מהתוועדות של יוטט כיסלב, והייתי מביט ימינה ושמאלה ואומר, העולם לא איתנו, זאת אומרת, מה, הרכבות נוסעות רגיל.
כמו כשרבי שמעון בר יוחאי, ובנו יצאו מהמערה, לא הבינו מה קורה. בדיוק,
כמו שרשבי יוצא מהמערה, והוא שואל, מה הולך כאן? וכל שנה, כשזה חל יוטס כיסלב בשבת, אז אתה יוצא ומרגיש שגם העולם איתך, האווירה השבתית. אצלנו בקהילה, אנחנו עשינו באמת שבת קהילתית, עשינו סעודת שבת גדולה ביחד, והאמת שבאווירה שבה נמצאים, אז הופתעתי שהצטרפו גם כן משפחה אחת שממש לא נמצאים במעגל הקרוב, לא יהודי שהתחיל להגיע בשבועיים האחרונים לשיעורים, והיהודי הזה...
למה? בעקבות המצב?
בעקבות המצב. ואני חושב שהוא משקף איזשהו משהו שעובר על כל הציבור הישראלי. זה יהודי שהגיע ביום שלישי לפני שבועיים, נכנס דרכה רגלו לראשונה בבית הכנסת, ובסוף השיעור ישבתי איתו אולי שעתיים, ישבנו ביחד ודיברנו, והוא הגיע בשבת האחרונה עם אשתו ושני הילדים, הגיעו לסעודה השבתית, והוא אומר לי שבאותו שמחת תורה, הוא אומר, את חטאי אני אזכיר, שאני גם ביום כיפור אני אוכל. ככה הוא אומר.
כן.
אבל הוא אומר, שמחת תורה, אומר, לא ידעתי מה עושים, הייתי תלמיד מצטיין בתנך, ירדתי למטה, עשיתי קריאה, ככה הוא אומר לי, עשיתי קריאה, ולקחתי אפר, ושמתי על הראש, הוא אומר, זה היה אבלות, זה מה שידעתי לעשות. ואחרי זה הוא חיפש מה הוא עושה עם עצמו, והגיע ללמוד תורה, ובשבת האחרונה הוא היה איתנו בחגיגות של יוטט כיסלב. אז כן, עברנו שבת מרוממת, ושבת אילאית, ועכשיו אנחנו כאן, ממשיכים את ההתוועדות. לחיים.
כן, אז מה בעצם, הרב אשכנזי, מה צריך לעשות ביד כיסלב? נכון שאנחנו כבר בסוף, לקראת סוף היום, אבל בכל זאת, מה...
צריכים להבין מה היום הזה נותן לנו. ואני רוצה, דיברו פה על חוויות אישיות, אני רוצה להתחיל מהמקום שישמע אולי הכי נמוך, אבל היום הכל חייב לבוא בכותרות, והכל חייב להיכנס בשורה אחת. ואני רוצה לספר בעיניי,
כן.
מהי החסידות. לשאול מהי החסידות זה כמו לשאול מהי הנפש.
לא, זה שאלה...
או מהי החיים.
אני יכול להראות לך שרשמתי לי פה לשאול מהי חסידות, אבל אמרתי, רגע, איך אפשר בכלל לשאול שאלה כזאת? זה הרי אין סוף.
אז אני רוצה לענות, להתיימר...
לנסות לענות, אוקיי.
להתיימר לענות על השאלה מהי החיים, ובערך אותו הדבר.
כן.
החסידות היא ההתנוצצות של הטוב, היא ההתנוצצות של האלוקי שבחיים, כי הרי יש בחיים המון שכבות והמון כיסויים, וההתנוצצות היא החלק האלוקי שבחיים. ואני רוצה לספר לך על זה סיפור פשוט, שאפילו קל שבקלים יוכל להבין, וגם גדול שבגדולים. לפני יומיים, ביום חמישי, נפטר יהודי כאן בבני ברק, בשם הרב שניאור סגל. נכון. אדם שהיה כן. תלמיד חכם עצום, אגב, למד בישיבות ליטאיות, ועבר לחבד נכד של רבינו הזקן, אנחנו גם בני דודים, שניאור זלמן הוא גם נקרא על שמו של רבינו כן. הזקן, ממשפחת סגל הענפה והמפורסמת, שהם כולם נכדים של משפחת סלונים. ובעיניי, היהודי הזה היה תמצית המהפכה שעשה הבעל שם טוב בעולם. ואני אספר לך, אני למדתי אצלו, הוא היה רם שלנו בישיבה בלוד, בישיבה הגדולה של חבד, והייתי תלמיד בן 15, ולא הצלחתי. האווירה הזו הייתה מאוד לחוצה ותובנית, למדו שם הכישרונות הכי טובים, והמשפחות הכי טובות, והשיטה גם אז באותם ימים הייתה אחרת מהיום, שיטה של תובענות גדולה. ולא הצלחתי, לא עמדתי בלחץ, והלכתי וירדתי בכל המובנים, גם בלמידה וגם בהנהגה, ובעיקר בעירת שמיים. והתחלתי כבר לחשב את קץ דרכי בעולם הישיבות. זה היה המצב. הגענו בין הזמנים של פסח, חיכיתי בכל יום לטלפון שיגיע לאבי, כבוד הרב אשכנזי, שבנך יישאר בבית.
עולה שיעור, אבל לא בישיבתנו.
כן, כן, אני חשבתי שהם לא יחכו אפילו עד סוף השנה, שהם בסוף השנה יעשו את הפעולה הזאת. כל טלפון שאבא שלי אמרים בערב פסח, הוא היה רב שכפר חב"ד, הטלפון היה מפסיק לצלצל, כל טלפון הייתי מחכה לראות שפניו מתחרקמות. טוב, זכות אבות עמדה לי, הטלפון לא הגיע. ואז קרה דבר יותר גרוע, הייתי צריך לחזור לישיבה, לפעמים זה יותר גרוע משהו שזורקים אותך. ואני זוכר כמו הרגע את ראש חודש אייר, ש10-12, אנחנו עולים מהשיעור, אנחנו נכנסים לזל, לבית המדרש הגדול, ואני מסתובב שם, אבוד, תלוש, מנותק, יש לנו עוד 3 חודשים ושבוע, עד ערב תשעה באב, אין לי מושג מה אני עושה פה. ב5-12 הוא קורא לי. הוא ישב מצד שמאל של ארון הקודש, הוא קורא לי, אני עשיתי עצמי כאילו אני לא רואה מה אני צריך לבוא, אני הרי יודע מה הנאום שהיא שמע, הנה אני מוסר לכם אותו בלי ששמעתי אותו. הוא בטח יגיד לי, תשמע שניאור, הייתה אספה שבין הזמנים של כל הצוות, והגיעו לשם שלך והחליטו שאתה כבר לא תלמיד ישיבה, ואין לך מה לעשות פה, ועדיף שלא תהיה פה, בגווני הרקובה מרכיבה את כל הארגז, ואני הייתי היחיד שאמרתי שניתן לך עוד צ'אנס אחד, אבל שניאור תדע, זה הצ'אנס האחרון, לא יהיה עוד אחד. אני עייף מנאומי חיזוק, החלטתי להתעלם. לא ראיתי. יקרא לי, יגיד הרב, לא ראיתי. למזלי, הוא לא התעלם, והוא שלח בחור לקרוא לי, והבחור נוגע לי בכתף, ואומר לי, הרב קורא לך. נו, עכשיו לא לבוא, זה סירוב פקודה. אני ניגש אליו, אפס ציפיות, אבל לא הסתכלתי עליו אפילו. אתה יודע, אין אינטראקציה. לא ציפיתי אפילו, יאללה, רק שזה ייגמר, שיהיה יותר קצר מברית מילה, שיגמר כבר. הוא אומר לי את המשפט הכי מנותק ששמעתי בחיים. צריך להבין את המצב, אני לא חותר לך באיזה מצב רוחני הייתי. הוא אומר לי, שניאור, תשמע, נותרו עד סוף השנה 3 חודשים ו6 ימים, עד וב אב. אני רוצה שתיבחן את המסכת בעל פה, ואני אתן לך $300. אבא למשפחה ברוכת ילדים, יהודי בני ברקי, בן תורה טיפוסי. $300 זה הרבה כסף. אז, לפני 29 שנים. הייתי בהלם. אמרתי לו, אתה יודע, רציתי, אני באתי למשפחה טובה. יש לי אמביציות, אבל ידעתי גם בראש של ילד בן 15 שזה הסיכוי האחרון. לא יהיה עוד אחד. ואני לא אצליח, וזהו. אמרתי לו, רב, עזוב אותי, לא רוצה, לא מעניין אותי, עזוב אותי, לא, זה רק כמו הרגע. לא מעניין אותי. הסתכל עליי. הוא אומר תהילים. שבין השאלות של הבחורים, הוא אומר תהילים. הרים את הראש מהתהילים, והוא אומר לי, שניאור, אל תשקר, אתה כן רוצה לעשות את זה. זהו. ירדתי לאחת הכיתות, יצאתי בהי אב, ביום הילולה של האריזה לחי, ברבע לחמש בערב, עליתי למשרדו של ראש הישיבה, נבחנתי מסכת פסוחים, אחת המסכתות הגדולות בש"ס, קיבלתי את הכסף, בעיקר...
בעל פה. אתה זוכר את זה עד היום?
כן, אני פסוחים, אני זוכר טוב. כן. מאז, ברוך השם, נבחנתי עוד כמה וכמה מסכתות, למה? כי הצלחתי פעם אחת, אבל מה אני רוצה להוציא מהסיפור הזה, וזאת הנקודה. בעיניי המשפט הזה שלו, להגיד לבחור, בוא נבין את הסיטואציה. בדרך כלל לומד בחור לפני ראש הישיבה, בוכה. תן לי להישאר פה בישיבה, אני רוצה ללמוד. ראש הישיבה אומר לו, תלך מפה, אתה לא רוצה ללמוד. ניסינו יותר מדי פעמים. ופה עומד בחור לפני ראש הישיבה, ואומר לו, אני לא רוצה ללמוד. ראש הישיבה אומר לו, אל תשקר, אתה כן רוצה ללמוד. בעיניי זה כל תורת הבעל שם טוב. חסידות היא התנוצצות הטוב, היא התנוצצות האלוקי. היא הרגע שחשף השם את זרוע הקודשו ואמר, יחבינדו, אני פה. אנחנו מכירים במחשקים מושיבה, הרי גם בתורה יש רמות, יש חלקים, יש דרגות. כתוב שתלמוד בבלי הוא יותר מחוסה לעומת תלמוד ירושלמי, כי זה תורת חול, לעומת תורת ארץ ישראל, המסקנות ברורות. גם בתורה יש דרגות, כמו שבארץ ישראל הקדוש ברוך הוא יותר נמצא מאשר בחוץ לארץ. תורת החסידות זה אותו חלק שהוא גלוי, הוא חשוף. אתה לומד מאמר חסידות, אתה יודע מי שאמר והיה עולם. אין לך טעויות. לא יכול להיות שיהודי ילמד מאמר חסידות ויהיה יותר בעל גאווה מזה. זה לא יכול להיות, כי למדת על בגדלות הקל, אז אוטומטי, או שפלות האדם. ושפלות האדם לא במובן של הקטנה, של הכנעה. שפלות במובן שעמדת לפני הכוח, עמדת לפני הגדלות. אז אתה לא טיפש. זה חסידות. חסידות זה המתנה של ערב ימות המשיח, שקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה להיות פה. אני רוצה שתרגישו אותי, שלא תהיו כל כך אלמנים, כל כך יתומים, שתהיו יותר קרובים. זאת מתנה עצומה. זו מתנה שכמו החיים, אי אפשר לתאר אותה, אבל איכשהו, את החוויות שלה אולי כן אפשר לתאר.
חלק מהחוויות שלה זה גם הניגונים שלה, ונמצא איתנו פה יואל ביר, בעל המנגן, שנשמע ממנו אולי עכשיו ניגון, אתה שומע אותנו, נכון? אתה יכול לדבר, בוא דבר איתנו, יואל. מה אנחנו נשמע עכשיו?
האמת שזה ניגון, הניגון המרכזי של יוטס קיסלב, אולי כדאי באמת לפני לעשות כמה מילים הכנה.
איך נקרא הניגון?
הניגון פודו בשולוים.
פדה בשלום. אדמור הזקן כותב שכשהוא ישב עם ספר התהילים, היה יום שלישי בשבוע, הוא אמר את התהילים של יום שלישי, וכשהגעתי לפסוק פדה בשלום נפשי, נודע לי ששוחררתי בשלום מהשם שלום. וואו. בדיוק כשהוא היה בפרק נונהי בתהילים, באמצע הפרק, נכנסו ואמרו לו שהוא שוחרר. יוטט בכסלב זה לא התאריך של הפרק, אלא היום של הפרק. ומאז ניגנו חסידים ניגון ארוך על הניגון הזה.
אבל זה רק ניגון או שיש גם
זה
מילים?
זה גם מילים, המילים של כל מילות הפסוק, מילות הקפית.
אז יואל, אנחנו צריכים לשמוע אותך גם שר. אני יודע שאתה אמנם אומן בקלידים, אבל פה תצטרך להיות גם זמר.
אנחנו נעזור לו.
בבקשה.
היפודו בשולוים נפשי מקרב לי אשר הם חליף או אסלומות היה אשר הם חליף או אסלומות ולא יורו אלוי הקים אשר לך יודות מי שלא מויס פיבו קרוב אלי בוי רק עוד אבורוב מי שמן והימו והימו פסיכוי סייש לך שליח על השם יהוב והוא חכה לכל ייתן לאילום מויט לצדיק מויט לצדיק מהטו והטו אלויקים תו ירידן לי ושחז והטו והטו אלויקים תו ירידן לי אנשי דומים, דומים ומרמו לא יחצו, לא יחצו ימיהם אנשי דומים מי מומיר מור
ואני יפתח בו, ואני יפתח בו, ואני יפתח בו, ואני יפתח בו. ואני יבטח בו, ואני יבטח בו, יבטח יבטח בו, ואני 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 ואני יבטח בך, ואני יבטח בך, ואני יבטח בך, ואני יבטח בך, ואני יבטח בך.
שמתי לב שזה ניגון מורכב, זאת אומרת, יש בו חלקים נוגים, חלקים שמחים, קצביים. קודם כל, איך באמת יודעים שזה ניגון שהרבי, שאדמור הזקן הלחין? בכל זאת 225 שנה, לא היו מכשירי הקלטה אז.
תיקון, אדמור הזקן לא הלחין את הניגון הזה, זה לא מניגוני בעל התניה,
זה לא.
חסידים הלחינו, אבל כנראה כבר בזמנו, נכון?
לכאורה
כבר בזמנו. זה מאוד מעניין, קודם גם הרב וולף רמז לזה, יוטט כסלב בעצם נקבע לשנה אחרת כבאום, כמו ימי החנוכה, שאומרים חזל שהם נקבעו רק בשנה הבאה. שמעתי על זה פעם, דרוש יפה מאוד, בעצם זה כתוב בקדושת לייביץ, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שאגב, היה מידידי הנפש של בעל התניא, וגם מעורב בסיפור המאסר והגאולה. יש דרוש בקדושת לייביץ, שהוא שואל שאלה מאוד מעניינת, על איזה ניסים קבעו חגים, ועל איזה ניסים לא קבעו חגים? הרי היו נס של סנחריב, זה הרי נס אולי הכי כביר בתולדות ישראל, שבלילה אחד נרגו 185 אלף חיילים, לא נקבע נס, אנחנו בחלק מהפיוטים בליל פסח מזכירים את אותו הלילה, אבל למעשה לא נקבע חג לזכר, או מנהג מיוחד בליל פסח לזכר סנחריב. היו עוד הרבה ניסים במהלך ההיסטוריה, שנמוגו, שנעלמו, נשכחו. היו ניסים קטנים, שפתאום תופסים מקום גדול. והוא כותב בקדושת לוי נקודה מאוד מיוחדת. קבעו חג על ניסים נצחיים. על הערות אלוקיות שמתחדשות בכל שנה. כי אנחנו לא חוגגים היסטוריה, אנחנו לא חוגגים, אין לנו ימי זיכרון. אנחנו חוגגים מאורע מתמשך שמתחדש, שנותן ליהודי כוח היום להיגאל. ולכן הוא אומר לשנה אחרת כבאום, כי החשמונאים חיכו לראות האם ההערה של חנוכה מתחדשת, האם שוב מרגישים את הקרבה הזו, את הקרבה האלוקית, את הפלא האלוקי של נציאת פח השמן ונס המלחמה וכו' וכו'. אז גם כנראה לגבי יוטט כסלב, בעלתניה חיכה לראות שנה, האם הנס תופס, האם המהפך הגאולתי הזה שהחסידות עוברת בעצם, כי זה הרי לא היה רק אירוע מקומי, זה באמת היה, כמו שהוא מספר, אירוע שמימי, אירוע אילאי, אירוע עליון, אירוע שכבש מעל האומטה, כל אחד מבין, אנחנו ברוך השם בימים של שלום, בתוך העולם היהודי, העולם החרדי, העולם של עובדי השם, אנחנו לא רוצים לחזור לשם, אבל כל אחד מבין שזה לא הייתה מחלוקת בין בעלי עגלות, הייתה פה שאלה אמיתית וגדולה, האם העולם בשל, הגילוי החסידי הזה, האם לא יכולות להיות מכך טעויות? וברגע שחלפה שנה, והוא ראה שהשמחה חוזרת, והאחדות רק מתגברת, וברוך השם המהפכה הזו תופסת, אז גם ההילולה של יוטט כסלב נקבעה, ומתוכה גם נקבעו כנראה הניגונים והשירים וה...
טוב, ועוד נמשיך לשמוע עוד ניגונים נוספים. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. מיד אחר כך ננסה להבין איך דווקא האדמו"ר הזקן שביום שחרורו נקבע כראש השנה לחסידות, למה דווקא הוא כונה הליטאי.
יפה מאוד.
כבר נחזור. שבנו עליכם, אנחנו בשידור מיוחד לרגל ית כיסלב, חג הגאולה. נמצאים איתנו באולפן הרב שניאור אשכנזי, הרב מנחם וולף והרב פיני מרטון. והרב מנחם וולף, אני מנסה להבין, כי באמת זה כאילו קצת מוזר. האדמור הזקן, חג הגאולה נקבע ביום שחרורו ממאסר, שאליו הוא נכנס בעקבות המסנגדים, אוקיי? שיש כאלה שטוענים שחלקם אולי יהיו אפילו ליטאים, אני לא יודע, לא חייתי אז, ובכל זאת, הכינוי שלו בבית המדרש, בנחסידים, היה הליטאי. למה?
אוקיי, דבר ראשון, אני רואה שנהנית
מהכינוי.
מהרעיון הזה, אוקיי, יפה מאוד. אבל תרשה לי שנייה לפני זה לחזור לניגון ששמענו לפני הפרסומות.
כן, פודו בשלום.
פודו בשולם.
בשולם,
כן. אז אני שוב, תרשה לי להמשיך לחלוק את החוויה שלי מאותו יוטט כסלב, מאותו יום הולדת החסידי.
כן.
למחרת בערב, בלילה שבין יוטט לחף. כן. כמו הלילה שאנחנו נמצאים עכשיו, בלילה הזה, הרבי זכיתי להיכנס לפעם הראשונה להתוועדות של הרבי. כשהרבי נכנס להתוועדות, כל הקהל ניגן את הניגון הזה, כמובן.
אנחנו שומעים אותו שוב ברקע, בזכות האצבעות של יואל ביר, הנגן, כן.
כן, כן, יישר כוח יואל. בכל אופן, כולם מיד התחיל, מיד ההתוועדות התחילה עם הניגון הזה, ואני רואה שהרבה יהודים מרימים כוסית יין קטנה, ואומרים לרבי לחיים, והרבי ככה עונה לכל אחד ואחד, הרבי מסתכל, יודע למי עונה, למי הוא לא עונה. כמובן, כל מתי לענות, וברגע הנכון, אני רציתי ככה להרים כוס יין, להריד, למה לא? להגיד לחיים לרבי. אני עד היום לא יודע, אבל אבא שלי אמר לי, תחכה לבני אבטח בך, תחכה לסוף הניגון לבני אבטח בך, ובאמת ככה, ההתוועדות אצל הרבי, אין לי את המילים בכלל לבטא אותה כרגע, אבל ברור שבמילים, ברור שבקטע הזה, ואני אבטח בך ככה, האווירה התחשמלה עוד הרבה הרבה יותר, ואז זכיתי, במילים הללו, זכיתי להגיד בפעם הראשונה לחיים לרבי. אבל אני רוצה להמשיך את מה שאמר הרב אשכנזי מקודם, באמת.
אגב, אתה אומר דבר שהוא מאוד עמוק, שאף פעם לא חשבתי עליו, אנחנו בהתוועדות חסידית, אפשר ככה קצת להתפרץ, להבדיל...
אפילו מומלץ.
אפילו מומלץ. יש דבר מאוד יפה שפעם שמעתי, ואני עכשיו שומע לו מקור, הרב וולף בא מאחת המשפחות החסידיות המפוארות, משפחת וולף, אז אני נהנה לשמוע ממנו הרגש חסידי כזה, שצריך לדעת מתי להיכנס.
כן.
צריך לדעת מתי להרים את הכוסית.
כן.
אנחנו הרי מכירים את זה בשלילה. הגמרא אומרת על בלעם, להבדיל, מה היה הכוח שלו?
לקלל.
לקלל, אם לא מגיע לנו כללה, אז לא יעזור לו לקלל, הוא הרי מנסה לשכנע.
אבל הוא ידע את הטיימינג.
הוא ידע, אז אומרת הגמרא שהוא ידע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. אז הנה מתברר שמרובה מידה טובה, וגם אצל צדיק, צריך לדעת כשהוא עם שמח, כשהוא עם חיוך, שהוא באווירה של ביטחון, הוא פועל גדולות
ומצרות. גם יש משמעות למילים, ואני אבטח בך, זאת אומרת, יש כנראה, אולי לזה אביך גם התכוון. שתבחר דווקא את ה...
דוד המלך ודאי התכוון לזה.
לא, שם שלך רצה שדווקא במילים האלה, שזה מה שיחרט בך.
כן, זה
בכלל... כנראה זה הצליח לו, אגב, זה נראה.
זה מילים, זה בכלל ניגון של ביטחון, כן? יש פה, באחד, בחסידות יש ביטוי, יש פירוש מפורסם למילים שאם שמת לב, זה מופיע בתוך הניגון, והוא יחלקלך.
כן.
מה פירוש? והוא יחלקלך. הפירוש הפשוט לכאורה שהוא יחלקל אותך, ידאג לך לפרנסה, ידאג לך לכל מה שאתה צריך. אבל יש פירוש מדהים בחסידות, שלפעמים יש דרגה כזאת, אנחנו יודעים שבשביל לקבל פרנסה, צריך לעשות את הכלי. הקדוש ברוך הוא אמר, בתורה כתוב וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אתה צריך לעשות את הכלי, והקדוש ברוך הוא ייתן לך את הברכה. ברכת השם היא תעשיר, אבל לפעמים נדרש מאיתנו לעשות את הכלי. אבל פה בפסוק הזה, בפרק הזה, בפרק של חג הגאולה, יש פה פירוש מעניין, לפעמים יש מצבים כאלה, יש מצבים שיהודי כל כך בוטח בקדוש ברוך הוא, אז והוא יחלקלך, הוא גם יעשה לך גם את הכלי. הוא לא רק ייתן לך את הברכה, הוא גם יעשה את הכלי. אבל שנייה, בואו שלא נסתה, בואו נחזור שנייה לעניין, המשך למה שאמר הרב שניאור מקודם. חסידות, בעיניי, מה זה חסידות? חסידות מסתכלת על העומק. חסידות זה החלק הכי, הכי, הכי פנימי של התורה. וכשמסתכלים, שמתרגלים להסתכל על העומק, ולא רק על הרובד החיצוני, אז זה מתבטא בכל כך הרבה, תחומים, הנה, כמו שהרב שניאור סיפר מקודם, הרב סגל עליו השלום.
כן.
מסתכל על בחור ישיבה, שאומר, לא, אני לא רוצה ללמוד. אני בכלל לא רוצה להיות בישיבה. מסתכל על העומק ואומר, לא, נכון שהרובד החיצוני והשטחי שלך, הוא לא רוצה ללמוד. אבל אני רואה, אני מסתכל טיפה, הוא כבר הרב סגל עליו השלום, התרגל פשוט, מסתכל טיפה פנימה, טיפה יותר לעומק. זה על בחור ישיבה שככה שואל את עצמו, האם אני ממשיך בישיבה? וזה גם על יהודי באשקלון, או, או בראשון, או, או בקריאת... סליחה על ה...
ביאליק.
קריאת ביאליק, מאיפה כן. שמגיע אלינו הרב
כן, מרטור. יש כן. כל כך הרבה קריאת, התבלבלתי לרגע. כן. יש יהודי שנראה לך מנותק לחלוטין, נראה לך תלוש, נראה לך מה הקשר בינו ובין הקדוש ברוך הוא. היהודי הזה, אתה אומר, הוא עבוד. אחרי ביחד עם התגלות תורת החסידות, ביחד עם התגלות, ביחד עם זה שהבעל שם טוב הקדוש, והדמור הזקן, ושאר הדמורי חבד, שגילו את פנימיות, פנימיות התורה, הם גם התרגלו להסתכל על יהודי באופן שונה לחלוטין, ולא לא לראות רק את הרובד החיצוני והשטחי שלו, אלא כמובן להסתכל לעומק. בתקופה האחרונה, בעקבות המצב הלא טוב, אבל ביחד עם זה גם ראינו כל כך הרבה יהודים, מדי יום ביומו, אני רואה באשקלון, ובטוח שחברי השלוחים בכל מקום, רואים כל כך הרבה יהודים, שהיו נראים שאין אין סוג, אין שום סיכוי, יהודים תלושים לחלוטין. אבל באה חסידות ומגלה שהנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, והנפש השנית הזאת, יש את זה לכל יהודי, אחד צדיק ואחד רשע, כמו שכותב בעל התניא בפרק א' של ספר תניא קדישא. וזה פשוט מדהים לראות שמסתכלים על יהודי באופן הנכון, במשקפיים הנכונות, במשקפיים של הקדוש ברוך הוא, במשקפיים של התורה, אז אתה כמובן, אתה יכול לקרב אותו, שאתה מסתכל על יהודי קצת קצת כמו שהרבי הסתכל על יהודי, אז הרבה הרבה יותר קל לרומם אותו, להביא אותו, לחבר אותו.
בהקבלה לימינו, כמו שיש ישראל הראשונה וישראל השנייה, יש ישראל הראשונה וישראל החסידית. רק צריך לגלות את החסידות הזאת בכל אחד ואחד מאיתנו.
אז זהו, אצל הרבי כולם היו שווים, כל יהודי הרבי ראה, כל יהודי לעומק. בכל יהודי הרבי ראה, הרבי במשקפיים של פנימיות התורה, של תורת החסידות, הוא ראה בכל יהודי את הנשמה האלוקית שמאירה וזורחת בו. ולפעמים היא מחוסה. אז בסדר, זה בדיוק התפקיד שלנו, לחסות, לנקות את האבק, להסיר את הלכלוך.
זאת אומרת, לגלות אותה גם אצל האחר, גם אם הוא לא מרגיש אותה, שהיא קיימת אצלו.
בדיוק.
טוב, אז נחכה עוד רגע עם הליטאי, כי אני גם רוצה לשמוע אצל מהרב פיני מרטון, מה היא בעצם אצלך, החסידות? איך אתה יכול להסביר אותה?
קודם כל, אני רוצה לומר בהמשך לבעל מנגן ולפדה בשלום נפשי, אבא זל, יוסף מרטון, היה בעל מנגן, בעל מנגן אמיתי.
מלחין הניגון ופרצת.
נכון, נכון.
באמת, ופרצת, ופרצת המפורסם.
ופרצת זה של אבא, והרבי מאוד הסיסמה של...
אגב, אני שמעתי פעם ממונה רוזנבלום, שהוא רצה להביא דוגמה ליצירה מוזיקלית שהמוזיקה משקפת את התוכן. אז אמר, תחשבו על ופרצת. אתה הרי שומע ופרצת, אתה מחפש את החבנניק מכיר אותך.
נכון. נכון. ופרצת. אבא פעם שאלו אותו, למה לא רשמת זכויות? באקום היינו מרוויחים כמה לירות. הוא אמר, מה, כל הרעיון של ופרצת זה שזה יהיה עממי. אתה יודע, בכל הספרים זה מופיע לחן עממי. הוא אומר, זה ופרצת. ואבא... אני מדבר עכשיו על תשניות ח' היה, הוא הגיע לפני קום המדינה מנער בן 14, עם כיפה סרוגה, עלייה של בני עקיבא, והוא התגורר בחיפה, וחסיד בשם הרב רובן דונין, היה חסיד מפורסם חיפאי עם זקן ארוך, עובד על טרקטור. היה חסיד מאוד, טיפוס מאוד מעניין, והוא סחב את אבא לשיעור תניה. ומאוחר יותר שלח אותו לישיבה בלוד. ואז אבא מגלה את ספר הניגונים של חב"ד, והוא היה מוזיקאי.
347 ניגונים יש שם, נכון?
וזה רק מה שרשום
זה
בספר. רק,
זה, לא, זה, זה בתקופה ההיא, כשנכתב הספר.
כן, ואני רוצה לומר ש... ואנחנו משפחה גם כן של, של, של הניגון. ואני חושב שהניגון... פדה בשלום, אמרת לפני כן, וניגענו את זה, ויש בו כל כך הרבה, כמו שאמרת, רובדים, יש כן. בהתחלה ערגה, ואחר כך שמחה בסוף. אני חושב שסימן העיקר של הניגון החסידי, ובפרט של ניגוני חב"ד, שהם ניגונים שיש בהם תביעה. כל ניגון, אין בו רק אמירה שהכל טוב לי. הניגון החסידי, הניגון החבדי, הוא תמיד דורש ותובע. אפילו ניגונים, יש ניגונים שמנגנים אותו בחצרות, בעוד חצרות, יש ניגונים שאתה שומע בעוד חצרות, ותמיד יש איזשהו חילוק, איזה משהו עדין.
קווץ'.
איזה קווץ' כלשהו שתובע ממך שטובע ממך שתעשה יותר.
אולי אתה מתכוון, אני פעם שמעתי ביטוי שאינני יודע מהמקור שלו, שחסיד הוא לא שבע רצון, אבל הוא שמח. וכך גם להפך, חסיד הוא שמח, אבל לא שבע רצון. זה לא אותו הדבר.
אני חושב שבעצם זה אצל כל יהודי, אצל חסיד זה בצורה יותר בולטת.
ואולי באמת, אולי המשפט של הרב שניאור, זה הכותרת, זה צריכים לעשות מזה מדבקה מהדבר הזה, סטיקר מהדבר הזה. שתורת החסידות מצד אחד עשתה ומייצרת יהודים שמחים, באמת. יש בספר התניא, בפרק למד ג', והרבי לקח את המשפט הזה ועשה ממנו ב-12 הפסוקים. הרבי לקח 12 הפסוקים שהם היסודות בא חבקוק ועמידן על אחת. אז יש 12 הפסוקים. והפסוק האחרון זה ציטוט מספר התניא, ישמח ישראל בעושיו. פירוש שכל מישהו מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם. הוא אומר, מה זה ישמח ישראל בעושיו? השמחה שאני יכול להיות שותף של הקדוש ברוך הוא ולעשות יותר בשבילו. ישמח ישראל בעושיו לא הפירוש. הפירוש הפשוט, ישמח ישראל בעושיו, שאני שמח שיש מי שמשגיח עליי. הפירוש של בעל התניא, ישמח ישראל בעושיו, פירוש שאדם שיש לו את היכולת להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, צריך לרקוד, הוא קם בבוקר, הוא דבר ראשון, צריך לרקוד משמחה. למה? הקדוש ברוך הוא הרים אליי טלפון ואומר לי, תהיה שותף שלי, בוא, תעזור לי. אני צריך לעשות את העולם שלם יותר, מושלם יותר, אז אין שמחה יותר גדולה. וביחד עם השמחה, הניגון הוא תובע מאוד. הניגון הוא אומר, אתה לא יכול לשבת על המקום. ופרצת, ואם יהודי הגיע ואמר לרבי, עשינו מניין ביום כיפור, ובאו 300 יהודים, אז מה, הרבי היה שבע רצון? אף פעם לא. הרבי אומר, ואתה רוצה שאני אשמח מ-300, ומה עם עוד 7,000 ש... וזו תנועה שהיא, אתה אומר, זה יש פה סתירה, אבל החסיד חי עם הסתירה הזאת. יהודי שמח שכל הזמן שואף ופרצת, לעשות יותר.
שמח אבל לא שבע רצון.
ולא שבע רצון.
תמיד רוצה יותר.
וזה הסטיקר, איך הניסוח, הרב שניאור?
חסיד הוא שמח, אבל לא
שבע רצון. שמח, אבל לא שבע רצון. זה הניגוני חב"ד. ללא יוצא מן הכלל. הניגון תמיד אומר, תשמח, אבל תשאף לעוד, תשאף ליותר.
אז איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום אצלכם בעצם? אתה נמצא, אתה שליח באזור קריית ביאליק, נכון? אז מה, אתה כל יום שם לעצמך מטרה להגדיל עוד ועוד ועוד את ה...
שלוחים אין להם מנוחה.
כן, עכשיו אני מבין גם למה, מאיפה זה מגיע. שמחים אבל לא שבעי רצון.
יש שם שכשיעקב אומר לו למלאך, מה שמך? והמלאך מתחמק, ורשי אומר, לפי השליחות שלי אני נקרא, אין לי שם אחד. אז שליח, למעשה, ההגדרה היא כל כך לא הגדרתית, בגלל שאתה מגיע למקום ואתה מתאים את עצמך לצרכים של המקום. אז לא אחת אתה מוצא את עצמך שאתה גם הרב וגם הדרשן, גם החזן, גם השוחט, גם המועל, גם מנקה וגם הקניין, ואת כל אילו, ובסופו של דבר, החינוך שהרבי חינך, והחינוך שחסיד הולך לישון בלילה ואומר, היה שמח, אבל זה לא מספיק. האם מחר אני אצליח לעשות עוד משהו אחד, ולהיות שותף, במלאכה הגדולה של לתקן את העולם במלכות שינדה לדיוד. זה הניגון. זה הניגון של ופרצת. זה הניגון של החסידים. וזה הניגון שהיום אני חושב שהחסידות, המסר הזה הולך וכובש את העולם כולו. זה היה אמירה של בעל התניא, אחד היה אברהם, אבל היום העולם כולו מדבר את השפה של החסידות, ועל כך אנחנו צריכים לברך שהעולם כולו מדבר את השפה של בעל התניא, ממש.
הרב מנחם וולף, אתה שליח באזור קצת יותר מאתגר בתקופות כאלה. אז השליחות משתנה בהתאם?
תאמר את מקום השליחות, מי שיצטרף עכשיו.
אשקלון, כן.
כן, אנחנו בהחלט עברנו תקופה מאוד מאוד מאתגרת משמחת תורה, ולא רק בשמחת תורה, ב-17 שנים האחרונות אשקלון היא ממש עיר...
פופולרית על העזתים.
אוקיי, כן.
אגב, גם אנחנו בראשון מצאנו חן ביניהם בזמן האחרון.
הקריות יחסית המקום בלי עין הרע.
כן, שישאר כך.
כן, אבל השליחות, כמו שאומר, המלאך אומר לכל... השמות משתנים בעקבות התפקידים, אבל התפקיד המרכזי הוא תפקיד אחד שהוא לא משתנה. התפקיד שלנו, של כל יהודי ויהודי עלי אדמות. התפקיד בעצם של העולם כולו, אפילו של כל הברואים, להוביל את העולם לדירה לקדוש ברוך הוא. אבל כמובן שבתקופה הזאת, בתקופה הזאת, אנחנו...
יש מקרים יוצאי דופן ממש שנוצרו בעקבות המצב?
יש הרבה הרבה מקרים יוצאי דופן. כמו שאמרתי מקודם, יש פשוט יהודים, לא חסר יהודים שפשוט בתקופה הזאת, יהודים שלא דרכה כף רגליים, כמו שאמר הרב פיני מקודם, יהודים שלא רצו וכף רגליים לא חלמה לדרוך בבית כנסת או בבית חב"ד, ובתקופה הזאת הם פשוט נמשכים. המון 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 יהודים החליטו להתחזק בתפילין, במזוזות. אתה רואה נעירה לבית חב"ד, אתה רואה נעירה של יהודים שפשוט רוצים מזוזות, רוצים תפילין. כי הלב היהודי הוא בוער. הלב היהודי, אני ישנה וליבי ער.
הרבה הבינו שלא משנה מה הם לובשים ואיך הם נראים, בסוף הם יהודים, והם לא יכולים לברוח מזה. אז הם מחפשים את המשמעות אולי. אם אנחנו כבר יהודים, בוא נבין למה, מה זה אומר.
כן, כן.
טוב, אנחנו, יואל, איזה ניגון אתה בוחר עבורנו לסוף השעה הראשונה?
ופרצת, איך אפשר אחרת?
ופרצת, אז נעשה ופרצת.
קדימה.
אני אתן רמז, אני מקווה שזה בסדר. יואל הוא גם כן, תאמרו, הוא גם נכד של ופרצת, נכון?
זכיתי.
אחיין של הרב
פרצת. הכל נשאר במשפחה, במשפחת המנגנים. בבקשה. טוב, אז עם השיר המאוד מאוד מאוד מזוהה חבדי ש... רבי יוחשים שהלך לנו עממי, אבל בעצם הוא של הרב מרטון. נכון? מה השם האבא?
הרב יוסף מרטון.
שהלחין את השיר הזה. אנחנו חותמים שעה ראשונה, תוכנית מיוחדת לרגל יד כיסלב, מיד נשוב לשעה נוספת עם הרבנים שאיתנו, הרב פיני מרטון, הרב מנחם וולף והרב שניאור אשכנזי, ותודה גם ליואל ביר שמנגן לנו ברקע, וגם לטכנאי שמלווה אותנו במשדר הזה, פסח בגד. עוד מעט אחרי הניגון הזה, ועד חדשות והפרסומות נשוב לשעה נוספת.
התוועדות חסידית לרגל י"ט כסלו בהשתתפות רבנים ומשפיעים. מגיש אריאל ברמן.
שוב שלום לכם ושבוע טוב, אנחנו בשידור מיוחד לרגל י"ט כסלו, 225 שנה מיום שחרורו של האדמו"ר הזקן מהכלא הרוסי. כמה זה מצמרר בעצם כשחושבים בימינו אנו על השחרור מהכלא, מהשבי. כן, טוב, נמצאים איתנו באולפן הרב פיני מרטון, הרב מנחם וולף והרב שניאור אשכנזי. יש לנו חובות מהשעה הקודמת. אני שאלתי למה דווקא האדמו"ר הזקן, שכל כך מזוהה עם החסידות, כונה הליטאי. הרב שניאור אשכנזי, אתה מתנדב לענות על זה?
אני מתנדב לענות, אני אסביר לך בכמה סיבות. קודם כן. כל, גם אני מתפצל פה בין החסיד ובין הליטאי. אנחנו, משפחת אשכנזי, אנחנו נכדים גם של בעל התניה וגם של הגאון מווילנה. מצאתי עד היום רק עוד משפחה אחת כזאת, אמי, אמא שלה, עם משפחת סלונים, נכדה של הרבנית מנוחה רחל, של האדמו"ר האמצעי ומעלה בקודש, האדמו"ר הזקן. אביה ממשפחת וולפה המפורסמת, משפחת וולפה הירושלמית, נכדים של הגאון מווילנה. אז אנחנו ככה גם חסידים וגם ליטאים בעצמנו. אגב, אומרים, ככה אומרים, אתה תשאל אותי מה המקור, אינני יודע, שאדמור הזקן בירך את הגאון שהנכדים שלו יהיו חסידים. אז באנו זה...
אז הם יתקיים בכם.
באנו זה יתקיים. אנחנו הברכה.
כן.
עכשיו תראה.
יהודים כאלה שהם רק צאצאים של הגאון מווילנה.
עכשיו, קודם כל הוא קינה דר ליטווק, ככה המגיד בעצמו היה קורא לו, צריך להבין, זה לא בין החברים כך. המגיד ממזריש בעצמו היה קורא לו דר ליטווק, כי הוא בא, קודם כל פשוט כי הוא בא.
כשהוא בא מליטה.
הוא בא מליטה. גם הסגנון שלו, צריך להבין, אדמור הזה כן היה גאון, זה נמצא בשמו, שני אור. הוא היה גאון הן בתורת החסידות והן בתורת הנגלה. הוא מונה על ידי המגיד ממזריש לכתוב את השולחן ערוך. הכינוי שלו הוא בעל התניה והשולחן ערוך, הוא מיזג באורו את, גם את האור הפנימי וגם את האור של תורת הנגלית, התורה ההלכתית, התורה הוותיקה והמוכרת שהייתה קודם. זאת אומרת שגם מבחינת הצוויון הוא היה גם ליטאי, כי הוא לא היה רק חסיד, הוא לא דיבר רק דרושים חסידיים, הוא היה גם ליטאי, הוא היה למדן, הוא היה גאון במובן הפשוט והמקובל של המילה. אבל מעבר לכך, ופה אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד מיוחד שהתחדש לי בשנים האחרונות. אדמור זקן בעצם נשלח על ידי המגיד. לשבור את החומה. אדמור הזקן לא ניצח את ההתנגדות, זאת תהיה טעות נוראה לחשוב שיהודי מנצח יהודי. יהודי לא יכול לנצח יהודי. יהודי שניצח יהודי, שניהם יפסידו.
כן.
אדמור הזקן נועד להסיר את ההתנגדות. דווקא ביותו גאון במובן הליטאי, דווקא ביותו למדן במובן המוכר, הייתה לו את היכולת לגשר ולחבר בין העולמות ולומר, הנה תראו, איך נראה ליטאי חסיד. הדברים לא סותרים, אפשר לעבוד את השם, לקחת את היתרונות מכל צד. ואני ראיתי לפני כמה שנים שיחה מיוחדת במינה מהרבי על זה. יש סיפור, אנחנו בליל כף, אנחנו בדיוק בלילה שבין י"ט לכף. אצל חסידים, י"ט כסלו הוא חג של יומיים. לא רק בגלל יום טוב שני של גלויות, אלא כי באמת י"ט כסלו היה חג של יומיים. ביום השני, הוא שוחרר בפועל ביום השני, ואז היה תקר. באותם ימים חסידים, יהודים לא היו יכולים לגור בפטרבורג, בעיר המלוכה, בעיר הבירה, היה איסור תחום המושב. ורק יהודים מקושרים ומחוברים ומשודרגים היו יכולים, יהודים ספורים לגור שם. היה בניין שגרו בו חסיד ומתנהגת ששניהם היו מחוברים מאוד למלכות, וכששחררו אותו, חשבו לאן לקחת אותו, אז הם לקחו אותו לאותו בניין, והם טעו. הרוסים לא בדיוק הסתכלו על התיבה הדואר, והם ראו שם יהודי, אז לקחו אותו...
הכניסו פנימה, למסנגד.
והם לא הבינו. והם הכניסו אותו למסנגד, והיו שעתיים עד שהחסידים קלטו שמשהו לא עומד בסדרים, הוא היה אמור להגיע לצלב האדום כבר, הוא היה אמור להגיע לגישור.
למה זה מתעכב?
וזה מתעכב, כן. ואיפה זה נתקע? ועד שהבינו שהוא כנראה בקומה השנייה. ופרצו פנימה, אבל זה מאוד מעניין. אדמור הזה כן התבטא מצד אחד, שהשעתיים בבית המתנגד היו יותר קשים מ-53 ימי המאסר. כי לקבל מאח, לעלוב מאח, להיפגע מאח, והמסנגד הזה לא היה, שלא נחשוב איזשהו ילד מהרחוב שהטיח בו אבנים, זה הייתה מחלוקת בין, עם חששות אמיתיים על הדרך הנכונה לעבוד את השם, ומי יודע מה מתפתח פה, השבתאות וכל זה, וחס ושלום תנועה חדשה שתפגע בעירת שמיים. המסנגד דיבר מדם ליבו, הוא לא דיבר מאיזשהו פשקבילים, לא על זה מדובר, לא על בעלי מחלוקת, על כתבי פלסטר. ולקבל מיהודי כזה זה היה מאוד כואב. אבל מצד שני, ואת זה הרבי הדגיש באותה שיחה, וכמה זה אופייני לרבי. אותו יהודי מתנגד שהיה בתוך תוכו, היה כנראה תלמיד חכם גדול, ידע שעומד לפניו גאון עולם, והיה לו כבוד התורה. והוא הכין לאדמור הזקן כוס תה. עם כל העלבונות והכעס וההלם, אתה יודע, הם חשבו שהוא כבר... זהו, הוא שם, והנה הוא אצלו בבית. משוחרר, בן חורין. עם כל האלה מותרך, ובאותם ימים להכין קוסטי, זה לא היה ללכת למיני בר ולקחת קוס מים. אנחנו לומדים בהלכות שבת מה זה להכין קוסטי בימיהם. והוא תרח, והוא הביא את העצים, ולא יודע אם הוא חתך אותם או לא חתך אותם, שהם כבר היו בבית, והוא חימם את המים והעמיד את התה. ואדמור הזה כן מספר סיפור. מספר שכשפרצו החסידים פנימה אחרי 120 דקות, ומצאו אותו שם, ושלפו אותו מהזרועות של המסנגד במרכאות, אדמור הזה כן לא קם מהמקום, כך הוא מספר על עצמו, עד שהוא סיים את הקוסטי, לכבד את כבוד האכסניה. והרבי דקדק באותה שיחה יוטט כסלב תפשין חווה, מה הסיפור הזה? תגיד לי, מכל הדבר הגדול הזה, מה שנשאר שהמסנגד הכין לו קוסטי, והוא שתה את הקוסטי? נו, עוד הרבה דברים מאותם 20 דקות לא מסופרים, אז זה מה שהסיפור. והרבי אמר שזה העניין. אדמור הזה כן לא נועד לשבור את ההתנגדות, הוא נועד להסיר את ההתנגדות. והצעד הראשון להסרת ההתנגדות היה, אני כועס אליך ואני פוחד ממך ואני אכין לך קוסטי. כי אנחנו יהודים. ואדמור הזה כן לא קם עד שהוא שתה את הקוסטי. כי זה היה עניינו, הוא היה דר ליטווק. עניינו היה באמת להסיר את הגל הזה, להסיר את חומת האבנים שבאותם ימים אימה על יהדות אשכנז, על יהדות מזרח אירופה. והצעד הראשון היה שהוא הכין את הקוסטי, ואדמור הזה כן לא קם מהמקום עד ששתה את הקוסטי. ובאמת בדורות הבאים, כשהרבי תמיד היה מצטט, הרי תלמידיו של הגאון, גאוני העולם, רב חיים ורבית של וגאוני וולוז'ין, כבר הפסיקו לגמרי עם ההתנגדות.
זהו, אז כמה זמן באמת לקח עד שההתנגדות...
בדור הבא כבר, בדור הבא, הנפש החיים הרי מבוסס, הרי לפעמים יש קטעים כשהוא מדבר על ההבדל בין תורה ומצוות, זה נראה כמו ממש אותיות של ספר התניה. התורה כבר התחילה לחדור, כי הפחד צר, הרבי פעם דיבר על זה באמת, לשבחם, לזכותם של המתנגדים. והוא אמר, הם חששו באמת, אבל חלף הזמן, וראה ששום דבר מהחששות לא התקיים. שום דבר מהפחדים לא התקיים. להפך, מתפתחת פה תנועה של יראת שמיים, ושל עבודת התפילה, ושל דבקות בקדוש ברוך הוא, והידור בקיום המצוות, אז הם הבינו שהפחדים היו באמת מוגזמים ולא נכונים. ולכן הדור הבא, ממש, הדור של רב חיים מוולוז'ין ואחריו, שם כבר אנחנו רואים קרבה, בדור של רב עקיבא איגר, אצל הליטאים הכי גדולים, אנחנו כבר רואים קרבה גדולה עם אדמו"רי חב"ד, ואדמו"רי החסידות בכלל, כל השנאה, כל האש נעלמה, ואיך הרבי אומר, זה התחיל בקוס תה קטנה, שאנחנו רבים, אבל אתה תשתה אצלי קוס תה, ואני אשתה את הקוס תה אטומה.
טוב, גם בימינו אנו צריך לקחת את הדוגמה הזאת.
להמשיך עם הקומקום.
להמשיך עם הקוס תה, אפשר לעשות גם קוס קפה, זה לגמרי ישבור מחיצות. אז טוב, אז זה הסיפור של הליטווק. הרב מנחם וולף, מה עוד מיוחד ביום הזה? מה יכול האדם הלא חסיד בהגדרה לעשות ביום הזה כדי להרגיש שהוא גם חלק? כי פה דיברנו הרבה, כבר יותר משעה, על החסידות ועומק החסידות ופשטות החסידות, אבל עדיין זה מילים שמי שלא חי את עולם החסידות, אולי עדיין קשה לו להתחבר ולהבין אותם. אז מה, איך אפשר להוריד את זה באמת אל האנשים הפשוטים כמוני?
אוקיי, רק תשלי, רק תשלי בהמשך לדבריו הנפלאים של הרב אשכנזי, אז יש סיפור מעניין שמבטא את העניין הזה, סיפור מעניין עם אדמו"ר הזקן, עם בעל התניא, בעל הגאולה של היום. מסופר שפעם היה איזה בעל תשובה, שהביא לו קופסת טבק במתנה. אדמו"ר הזקן לקח את הקופסת טבק ואמר ככה, כל העיוורים שבאדם יש להם, הם דורשים מאיתנו תאווה מסוימת, כן, הפה רוצה לאכול, העיניים לפעמים רוצים לראות כל מיני דברים, האף הוא לא דורש. אז למה צריך להלעיט אותו בכוח? למה צריך להלעיט אותו
בכוח? לדחוף לו את התאווה?
למה לדחוף לו את התאווה בכוח? אז כך סיפרו את זה לרבי הצמח צדיק, אז אדמור הזקן לקח, שבר את קופסת הטבק, והשתמש במכסה כמערה לתפילין. סליחה, זה היה קופסה מכסף, אז הוא השתמש במכסה כקופסה לתפילין. סיפרו את זה לנכדו, הרבי הצמח צדיק, זה שבהמשך מילא את מקומו של בעל התניא, הוא אמר, לא, אני בטוח, הוא לא היה שם בסיטואציה, אבל הוא אמר, אני בטוח שהסיפור לא היה ככה. אני בטוח, הסבא עניינו לא היה שבירה, הוא בטוח לא שבר. כנראה שקופסת הטבק הייתה מורכבת משני חלקים, והיה איזה חוט שמחבר אותם, אז הוא פשוט הסיר את החוט,
והפך את זה לכלי בפני עצמו.
והפך את זה למראה לתפילין, שהוא יוכל ככה לכוון את התפילין כמו שצריך. התברר שבאמת כך היה. זאת אומרת, הצמח צדק לא היה בסיטואציה, לא ראה את הסיפור, אבל אמר, אני בטוח, הסבא לא בא לשבור, אבא סבא רק בא לרומם ולתקן. כן, מה אנחנו יכולים לקחת מהיום הזה?
זאת אומרת, גם יותר מזה, איך אפשר לחבר את הליטווק של ימינו, לא הליטווק כפי שכונה האדמו"ר הזקן, אלא באמת, איך אפשר לחבר ליום הזה מישהו, הוא לא גדל על דרכי החסידות?
אוקיי, אז כבר כמו שהרבנים הזכירו פה מקודם, היום הזה פשוט זה מדהים לראות שמשנה לשנה מתחברים עוד המון 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 יהודים. מכל הגוונים, מכל סוגי השבטים שיש בעם ישראל. השנה, אנחנו עושים כמובן כל שנה באשקלון, עושים התוועדות רבתית, התוועדות גדולה מאוד לכבוד יתת כסלב. השנה איחרתי, עקב המצב, איחרתי טיפה עם הפרסום, תראה, לא ידעתי בדיוק מה יהיה, אז איחרתי עם הפרסום, אני יכול להראות לך כמה הודעות כבר, הודעות זועמות, אבל זעם של שמחה. נו, מתי ההתוועדות? מה קורה עם ההתוועדות? ואת ההודעות האלה קיבלתי גם מיהודים ספרדים, אשכנזים, חרדים ושפחות, וגם מהרבה הרבה הרבה מה שנקרא ליטווק. מכל היהודים ממש, כן, כי ביום הזה באמת יש פה בשורה עצומה, ביום הזה יתת כסלב בא והכניס בשורה עצומה לעם ישראל. את יודע, שהיה בחבדה לטבת, תשחג, זה היה 150 שנה להסתלקות של אדמור הזקן. כן, שלא נתבלבל, היום זה יום הגאולה של אדמור הזקן, חבדה לטבת זה יום ההילולה שלו, כן. היום שבו הסתלק. הרבי דיבר, הרבי עשה סיום על שולחן ערוך אדמור הזקן. ההלכה האחרונה שמובאת אצלנו במה שמודפס, בחלק המודפס של שולחן ערוך אדמור הזקן, ההלכה האחרונה אדמור הזקן פוסק שיש מושג שנקרא דבר שאינו מתכוון. בעולם הישיבות יותר מכירים את זה מהלכות שבת. בשבת ההלכה פוסקת דבר שאינו מתכוון מותר בשבת. כן? אדמור הזקן בא ובהלכה האחרונה שמסביר בעצם שדבר שאינו מתכוון מותר לא רק בהלכות שבת אלא בכל הלכות התורה. והרבי יריך בזה, התפלפל מאוד בחלק ההגדה, בחלק ההלכתי שבעניין, ותשים לב, יש פה דבר מדהים. יהודי שמקיים מצווה בלי להתכוון, הוא קיים מצווה. הוא יצא ידי חובה. יהודי שעבר עבירה באופן שאינו מתכוון, הוא לא נחשב לו עבירה. זה דבר שנחשב, דבר שאינו מתכוון מותר. לכאורה, השכל האנושי היה אומר הפוך. אנחנו אנשים גשמים, אנחנו אנשים אנושיים שחיים פה בעולם הזה. למה אנחנו יותר קרובים? לגשמיות או לרוחניות? למה אנחנו יותר קרובים? לכאורה, יהודי שעושה עבירה בלי להתכוון, לכאורה עושה את זה כי הוא...
כי הוא חי כך, כי הוא קרוב לזה.
אבל זה שוב, זה אם אתה מסתכל על יהודי באופן החיצוני שבו. אם אתה מסתכל ליהודי לתוך תוכו פנימה, אז זה בדיוק הפוך. ובמהותו, תדע שיש פסק הלכה מדהים. אם זה לא היה מודפס בתוך הרמב״ם, לא הייתי מאמין שהרמב״ם אומר את זה, אבל הרמב״ם אומר בקשר לגט, שיהודי שלא רוצה לתת גט לאשתו, לפי ההלכה הוא חייב לתת גט לאשתו, בית דין, אפילו יש מצב שבית דין של גויים מכריחים אותו לתת את הגט. פוסק הרמב״ם שהגט הזה הוא כשר, על אף שגט כמובן חייב להיות לרצונו, כן? אומר הרמב״ם דבר מדהים, הרמב״ם אומר שורות מדהימות ביותר, שכל יהודי הוא בעצם רוצה לעשות את כל המצוות. כל יהודי, שוב, הרמב״ם מדבר על בסיטואציה שיהודי בא ומכריז, לא רוצה לשמוע לתורה, לא רוצה לשמוע לבית דין.
אבל הרמב״ם מסתכל על הפנימיות שלו.
זה מה שמדהים, שגם הרמב״ם ראה את הפנימיות. הרבי מוכיח בכמה וכמה מקומות.
זאת אומרת, אז החסידות התחילה עוד אצל הרמב״ם, אם כך.
החסידות התחילה במתן תורה.
כן, נכון.
החסידות התחילה 2,000 שנה קדמת תורה לעולם, בטח תורת החסידות. אבל הגילוי שלה התחיל ביום הקדוש הזה, בחג הגאולה הזה, וביום הזה יש לנו את ההזדמנות כמובן להתחבר, לטעום את עץ החיים הזה.
טוב, בוא נתחבר עם עוד איזשהו ניגון, יואל ביר, בעל המנגן שאיתנו, אחד מהניגונים המפורסמים זה ארבע בבות, נכון?
ארבע בבות.
ארבע נכון, בבות, הרב פיני מרטון.
אני אתן הקדמה לפני ש...
לפני שנשמע את הניגון.
ננגן את הניגון.
זה ניגון שמוביל את הזוגות לחופה גם, לא?
נכון. הניגון הזה הוא הניגון של אדמור הזקן. יש 10 ניגונים שהם שלו, ונקראים אצל החסידים ניגונים מכוונים. הניגון המכוון זה אומר שזה מכוון כנגד הספירות בעולמות העליונים. והניגון הזה, דלת בבות, הוא ניגון כל כך קדוש שאנחנו לא מנגנים אותו. אלא רק במועדים מיוחדים. אתה הזכרת מובילים חתן וכלה לחופה.
כן.
ובימים טובים, כמו יוטט כסלב.
זאת אומרת, מה, בשאר ימות השנה לא מנגנים בחבד את הניגון הזה?
לא מנגנים בחבד את הניגון הזה. זה ניגון שיש בו קדושה מיוחדת מאוד.
למה? מי? סליחה שאני שואל את זה אולי בצורה חומרית. פה מה ששמענו קודם מהרב וולף, אבל מי קבע שדווקא הניגון הזה הוא... יש בו את הקדושה היתרה הזו.
זה כבר דורות על גבי דורות, ובחב"ד ככה זה היה הסדר, שאצל אדמו"רי חב"ד היו שומעים את הניגון הזה אך ורק בימים טובים מסוגלים. ואולי אני אומר עוד מילה על הניגון הזה, ד' בבות. סליחה
שאני קוטע אותך הרב פיני, אבל גם אתה יודע, הלל אסור לומר בכל יום, כן?
כן.
יסודתו בהררי קודש.
כן.
אני אולי יאמר עוד מילה על הניגון הזה. היה הנשיא שזר.
כן.
שזר, הרי זה, זה ראשי תיבות, הוא קיצר את שמו. הוא היה שניאור זלמן רובשוב, זה היה שמו. הוא היה ממשפחה של רבנים, משפחה חבדית. ושזר היה מוכשר מאוד, היה גם משורר וידע לכתוב. אז יש בכתיבה שלו, הוא מספר ש... בשבת האחרונה, לפני שהוא עלה לארץ, אני לא יודע, תוף ריש עין, משהו, והוא אומר שהוא הלך להיפרד מסבא, סבא היה חסיד חבד. והוא אומר, אחרי שבת, סבא, הוא מתאר את השבת בשפה ציורית. הוא אומר, אחרי שבת, סבא מלווה אותי לכרכרה, ואני הולך לעלות לארץ ישראל. והוא אומר, הדברים האחרונים שהוא אומר לי, סבא, הוא אומר, תשמע, יש ניגון, והניגון שאתה מכיר, ד' בבות, אומר, דע לך שכל פעם שיהיה לך איזה קושי, תנסה להיזכר בניגון הזה. אם הניגון יבוא לך במחשבה, סימן שאתה על דרך המלך עדיין. אם לא תצליח להיזכר בניגון, אם הד' בבות לא יעלה לך במחשבה, סימן שסתית, שאתה צריך לתקן משהו.
קצת כמו עם, עם, עם הסיפור עם רבי חנינה, לא? עם תפילתו שגורה בפיו או לא?
עם תפילתו שגורה בפיו, כן. זה, על דלת בבות. והוא מתאר שם בהמשך, בכל מיני תחנות, והוא אומר, כשלא הצלחתי לזכור את הדלת בבות, ידעתי שאני צריך להתפלל חזק, שהמצב לא טוב. אבל זה הניגון שהוא מתאר את זה ככה בשפה הציורית שלו.
אז היום בחג הגאולה, זה אחד הימים שאפשר בהחלט לנגן, שצריך אולי אפילו גם לנגן ולשמוע.
נכון, נכון. והניגון הזה בהחלט יכול להוציא אותנו מהבוץ, באמת. הניגון הזה, יש בו...
אז בוא נשמע אותו.
Da 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 da
אז זה היה הניגון ארבע בבות. אני עוד קצת רוצה להתעכב על המוזיקה, הרב מרטון. מה יש יותר בחבד? מנגינות ללא מילים או שירים עם מילים?
שאלה מצוינת. הרבי הרייץ, הוא אמר שהניגון, זאת אומרת, כשאדם מדבר, המילה זה כלי ביטוי של המחשבה. אבל הניגון זה כלי ביטוי של הנפש עצמה. אז שמעתי פעם רעיון מאוד יפה, דווקא אמר את זה הרב אברהם פריד. אז אמר, הוא אמר, יש לו הוכחה לזה. מה הוכחה? הוא אומר, כשאדם מדבר ומישהו נכנס לתוך דבריו, זה הדבר הכי נורא. תרי קלה למשתמה, אי אפשר לשמוע שני קולות ביחד. ואם יש שלושה שמתווכחים, שארבעה, זה כבר נורא והיום. הוא אומר, לעומת זאת, ניגון, אם אני מתחיל לשיר, ומישהו גם כן שר איתי.
אז להפך.
ומאה שרים, ואלף שרים ביחד, הוא אומר, אין דבר יותר נפלא מזה. הוא אומר, למה? המילה זה כלי ביטוי של האגו. ובאגו, אני ואתה לא יכולים להתחבר באמת. זה חיבורים שזה קואליציה של אינטרסים. אבל, הוא אומר, הניגון זה כלי ביטוי של הנשמה. והלהבה יודעת להתחבר עם עוד להבה. ואם יש לך אלף להבות, אז יהיה לך מדורה. אז יהיה לך מדורה גדולה. אז הניגון, כדי שהוא יהיה כלי של הנשמה, הוא צריך להיות ניגון ללא מילים. כשאתה שם מילים, כבר הגבלת. שאתה מנגן ניגון בלי מילים,
אז אני, אין הגבלה.
אז אין הגבלה. אז אני שומע את זה, וזה מדבר, זה מדהים, שאתה נמצא עם, אנחנו מנגנים ניגונים, הנה, דלת בבות, ניגון בין יותר מ-200 שנה. וניגונים לרוב, ניגונים לרוב שאנחנו יודעים מי חיבר אותם לפני 150 שנה ו-160 שנה. ורבי שלום חריטונוב היה מלחין. ואתה מנגן אותם היום. עכשיו, מה נשאר אותו דבר מלפני 200 שנה? הבית ימינה, הבית שמאלה. מה נשאר בעולמנו אותו דבר? והניגון כאילו נכתב אתמול בשבילי ובשבילך. ואני מוצא את עצמי בניגון, ואתה מוצא את עצמך בניגון, ואתה עוצה מניים ואתה אומר, הניגון הזה ממש מבטא את המקום שבו אני נמצא עכשיו. זה הכוח של ניגון שאין בו מילים דווקא.
מי הם אותם ארבעה? מה זה ארבע?
לא, ארבע בבות.
זה ארבע חלקים?
ארבע בבות, ארבעה שערים. היות שהניגון יש בו ארבעה חלקים, ויש ארבעה עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. והניגון הזה הוא ניגון כל כך קדוש, כל כך מיוחד, שהחוש שלו שהוא מתחיל למוך, זאת אומרת, אתה מתחיל מעולם העשייה. אבל לאט לאט הניגון עולה מעלה, 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 ומהעשייה ליצירה ולבריאה, והנפש, אם אתה עוצם עיניים ואתה שוקע בתוך הניגון, אתה יכול ממש להרגיש איך שהניגון סוחב אותך לאיזשהו מקום ששם לא מעניין כסף ולא מעניין כבוד ולא מעניין תאוות, ואתה נמצא באטמוספירה אחרת. ולכן ארבעה שערים זה להגיע עד קודש הבריחו ממש.
טוב, בוא נחזור לעולם המעשה. ונדבר על בעצם אחד הדברים החשובים ביותר אולי בעולם החסידות. מה הייתה התשובה לשאלה המפורסמת, מתי קעת אימר? מתי יבוא? מתי יגיע?
מתי קעת אימר?
לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. אז בעצם זה בעצם מה שהשליחים עושים? זאת לכאורה, הרי הם נמצאים בכל מקום, בכל העולם, ומלקטים את הניצוצות של היהודים, מפיצים את המעיינות החוצה. זה חלק מהגדרת התפקיד של שליח?
אוקיי,
אז הרב וולף, כן.
כן, אז אני רוצה, אתה אמרת, נכנס לעולם המעשה, אבל אני עדיין מתקשה להיפרד מהניגון, מהניגון הכל כך מרומם.
אני יכול להבין אותך.
כן. מה שמדהים בניגון הזה, שהוא באמת ניגון כל כך עמוק, ניגון כל כך עמוק, כמו שהזכרת, מלווים איתו חתן וכלה לחופה, ניגון של... זה הרי, אז זה לא סתם ניגון, זה ניגון שמבטא את עומק התורה של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן לא היה מלחין. הוא לא היה גם רבי וגם מלחין, הוא היה דבר אחד. רבי, זהו. ורבי הוא היה פול טיים ג'אמה, שנקרא. זה שהוא ניגן, זה היה פשוט, זה כחלק מהתורה שלו. אני לא יודע אם כאן ברדיו זה היה, יש לנו את האופציות להתעמק בזה יותר מדי, אבל בכל אופן, זה ניגון עמוק מאוד מאוד מאוד. אבל מדהים שהניגון הזה נוגע בלב של יהודים, של לכאורה, אין להם שום הבנה בעומק תורתו של אדמו"ר הזקן. היה יהודי, אם אני לא תקראו לו רובן ביטון, הוא היה שדרן ברדיו דימונה. שהוא היה בתשמ"ב, 82, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני דייק בפרטים, אבל הסיפור עצמו הוא ודאי אמיתי. בתשמ"ב, שוב, אם אני לא טועה, הוא התחתן. הוא החליט שהוא כאשר הוא מתחתן, הוא מקים בית, לא רוצה לא רב, ולא שום קשר ל... לא חופה, ולא שום, לא שום, בלי שום קשר לתורה. החליט שהוא נוסע לילד ומקים שמה, מתחתן שמה בחתונה אזרחית. לפני שהוא התחתן, כמה שעות לפני שהוא, כמה זמן לפני שהוא התחתן, אז מישהו בא ניגש לו, אומר לו, תשמע, אתה חי במדינת ישראל, בסוף של דבר, רבנות פה אחראי על הנישואין וכל הקטע הזה. בוא, צדה, תארגן לך חיים יותר קלים, בוא תירשם ברבנות וכולו, בוא תעשה את זה ב...
אפילו בשביל הבירוקרטיה, שהבירוקרטיה תהיה פשוטה יותר במשך החיים.
לא בשביל משה רבינו, בשבילך. אז הוא הלך לניגש לרבנות המקומית, את מי הוא פוגש שם? את השליח של הרבי, שהוא הרב הראשי של אילת, הרב אכט. אמר לו, בוא, תרשום אותי לניסויים. אוקיי. קבעו חופה, בסופו של דבר קבעו חופה, אוקיי. כשמגיעים לחופה, הרב אכט שואל אותו, תגיד לי, אתה אשכנזי, ספרדי, איזה מנהגים, מה אתה רוצה לפי איזה כתובה, איזה... אמר לו, אני לא אשכנזי ולא ספרדי ולא תימני, אני, אין לי, מעולם לא נהגתי בשום מנהג, לא של אשכנזי ולא, לא של ספרדי. אוקיי, רב וכת אומר לו, תדע מה, אני אעשה לך חופה כמו שאני מכיר, אני חבדניק, אני אעשה לך חופה מה שאתה רוצה. כמובן שהרב וכת בדרך כלל עושה חופה לפי רצון החתן והכלה. אמר לו, אוקיי, בוא, אני אזרום איתך, תעשה מה שאתה רוצה, חופה חבדית, בסדר. הרב וכת, כדת וכדין, עשה את זה כמו שצריך, עם חופה חבדית, כמובן עם הניגון ארבע בבות.
כן.
החתן לא קלט איזה ניגון, זה לא אכפת לו, לעניין אותו, להעסיק אותו, בסדר, התחתנו, נרשם לנישואין במדינת ישראל, וזהו, והמשיך הלאה. לפני 12 שנים, אם אני לא טועה, היום, לא יודע אם היום, אבל אז הוא היה שדרן ברדיו דימונה, הרב ישראל גליס, השליח של הרבי בדימונה, הזמין אותו לחתונה של הבת שלו. ופשוט קרה שם הדבר שלא יאמן. חתונה של הבת של הרב גליס, כמובן גם ניגנו את הניגון של ארבע בבות, לא רק באילת, אלא גם בדימונה. וכשהוא שמע את הניגון הזה, פתאום הוא נזכר, זה פשוט קרה פה תהליך בלתי הגיוני לחלוטין. פתאום הוא נזכר בחתונה שלו, בחתונה שהוא בכלל לא היה מעוניין בה, הוא נזכר בניגון שהרב הכת דחף לו מה שנקרא, ופשוט הניגון הזה, אני זוכר את התקופה הזאת, הוא שיתף את המאזינים כל שבוע, אם אני לא טועה, הוא היה משדר בימי שישי, בהתחלה הוא התחיל להניח תפילין, התחיל לשמור כשרות, פשוט התהפך מהניגון שהוא שמע אז, והוא בכלל לא קלט שהוא קולט אותו. אבל הנשמה האלוקית שלו, החלק אלוקה ממעל שלו קלט את הניגון, וזה, אתה יודע,
אי אפשר לראות את זה. אבל הוא לא יצא ממנו.
באיזשהו שלב זה התפרץ. אז הניגון כמו החסידות, זה מדהים שהניגון הוא כמו החסידות. כמו החסידות. ניגון עמוק, 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 שמשפיע על יהודי שאפילו לא רוצה להתחתן כדת ישראל. ככה זה גם תורת החסידות. תורת החסידות.
אוקיי, אז אני רוצה שנייה נעצור בחלק הזה, כי הם מסמנים לי שחייבים לצאת להפסקה קצרה, מיד נשוב ונמשיך גם את העניין של היפוצו מהיונותיך החוצה. שבנו עליכם, חלק אחרון של המשדר המיוחד הזה לרגל יד כיסלב, אבל בואו נשמע רגע שוב. עוד... כן. זה הרבי בעצם שר, יחד עם החסידים. זה ניגון של הרבי, בכלל בתחו?
לא, זה לא אחד מהניגונים של הרבי, זה ניגון חבדי ישן.
שיודעים למי מיוחס או ש... אני לא... עובר ב... אוקיי, בוועל
החדורות. כל הניגונים זה של אדמו"רי חבד, יש הרבה ניגונים שחסידים...
שחסידים... כמו שמקובל בחסידיות. עד היום, אני חושב, יש בחסידיות כאלה שמלחינים את הניגונים. טוב, אז אנחנו אחזנו בנושא של יפוצו מעיינותיך, וזה משהו שאני רואה שאתה מתמקד בו הרבה, הרב פיני מרטון.
יפוצו מעיינותיך חוצה. ככה בעל שם טוב סיפר שכשהייתה לו עליית הנשמה, והוא הגיע להיכלו של משיח, והוא שואל את המשיח, אי מתי קעת אימר?
כן.
והמשיח אומר לו, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. וכאן אני רוצה לחזור לשאלה שלך, ואמרת, מה היום הזה יכול לתת לי, למאזין? אני מאמין שכמו שאמר הרב שניאור, לא כל המאזינים שלנו הם חסידי חב"ד.
עדיין לא.
עדיין לא, עדיין לא. אבל יפוצו מעיינותיך החוצה. המעיין של החסידות, המעיין של החסידות, זה משהו שחייבים לטעום מהמעיין הזה. עכשיו המעיין, מטהר בכלשהו, נכון? מקווה,
כן.
צריך שיהיה 40 שעה, צריך שזה יהיה מים עומדים. המעיין, אפילו אם זה טיפין, אבל כל עוד שהוא נובע, הוא מטהר בכלשהו. שים שם איזשהו כלי, שהוא קטן, והמעיין מקיף אותו, והמעיין מטהר בכלשהו. טעמו וראו כי טוב השם. כאשר מתחילים את היום בלימוד חסידות, כל היום נראה אחרת. פשוטו כמשמעו.
כשאתה אומר לימוד עכשיו, חסידות, מה זה? יש, אני מניח, הרבה ספרי חסידות, אז מה...
נכון, אבל אני רוצה לדבר על חסידות חבד דווקא. המעיין מטהר בכלשהו. מה הכוונה? אז יש סיפור על חסיד של בעל התניה, שקראו לו רבי שמואל מונקס. ורבי שמואל מונקס היה חסיד גדול, והיה לו גם כן, היה לו גם כן חוש בשמחה ובהומור. רבי שמואל מונקס מסופר שהיה בדרכו לבעל התניה, היה בדרכו, והוא הולך ברגל, ומגיעה איזו עגלה של סוחר יינות, סוחר יש, וודקה. העגלה מלאה בחביות. והוא נעצר, רואה יהודי שהולך לאיתו ברגל, והוא מציע לו טרמפ. ורבי שמואל מונקס עולה על העגלה. ובדרך, אותו יהודי, אותו סוחר, הוא רואה שרבי שמואל מונקס קר לו, אז הוא לוקח כוסית. ומאחת החביות, מהחביות של היש, הוא מוזג לו כוסית של לחיים, ואומר לו, תשתה, תתחמם. והוא אומר שהכל נהיה מדברו, והוא מודה לו חם, אחרי זה כשהוא הגיע לבית המדרש, הוא אומר, למדתי מוסר השכל גדול מהסוחר יינות. הוא אומר, לפעמים אתה יושב בעגלה, סביבך יש כל כך הרבה יין, כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה תורה, אבל אתה לא מתחמם מזה. וכשאתה שותה כוסית,
אפילו קצת,
אפילו קצת, וכל ההרגשה, כל ההרגשה משתפרת. כלפי מה הדברים אמורים? המעיין, היות שהוא דבוק במקור, היות שהוא דבוק בשורש, זה התורה של הבעל שם טוב, זה התורה של החסידות, בפרט כפי שהתגלתה בחסידות חב"ד. היות שמדובר על מעיין שמחובר לשורש, זאת אומרת שכל פרק שאתה לומד, כל מאמר חסידות שאתה לומד, כשאתה נכנס אליו, אתה מחובר ממש לקודש הבריחו. כן, כשאתה לומד גמרא, אתה צריך לזכור שמה שאבאי אמר, ומה שרב אמר, ומה שבית שמאי חולקים בית הלל, זה הכל חוכמה אלוקית, אבל כשאתה לומד חסידות, אתה מחובר למעיין. והיות שכך, אפילו טעימה ישר מחממת אותך, נותנת לך משמעות אחרת לחיים. סיפר לי יהודי, אני לא יאמר את שמו, אבל סיפר לי יהודי שיש אצלו בקהילה, יהודי שהיה חסיד של חסידות כלשהי, והתקרב, אמר התקרב, התחיל לעסוק גם בתורת חסידות חב"ד. ולאט לאט השבת שלו השתנתה, הוא לומד חסידות, יש שיעור חסידות, ואתה יודע שאצל חבדניקים לומדים הרבה חסידות לפני התפילה.
כן.
אז השבת שלו התאחרה, והוא נכנס לזה.
צריך אולי שנייה, אני פותח פה סוגריים, זאת אומרת, יש את המנייני מפורסם, מן המפורסמות הוא שמנייני חב"ד, בעיקר בשבת, זה מתחיל בשעה מאוחרת יותר, מה שלא כולם יודעים, שהחסידים האמיתיים יושבים ולומדים קודם. זה לא שהם באים באיחור.
נכון, אני שמעתי פעם, אני חושב בשם, אומרים בשם הקוצקר, לא יודע אם זה בשם הקוצקר, אבל נראה לי, ששאלו אותו, מהי היי שמתחילים תפילה כל כך מאוחר? הרי כתוב על שחרית, שזה תיקן אברהם אבינו, וישכם אברהם בבויקר, כתוב בהשכמת הבוקר. אז הוא אמר מיד, הוא אמר, מיד אחרי זה כתוב, והיה חבוש את חמורו. הוא אומר, לא כתוב כמה זמן לקח לאברהם לחבוש את החומר. הוא אומר, לטפל בחומר.
לוקח זמן.
שזה לא יפריע בתפילה, לוקח זמן. לפעמים לוקח שעות. אותו יהודי נדבק בחסידות חב"ד, והתחיל שבת כמו של חסידים, שלומדים, הולכים למקווה, ושלומדים שעתיים בחסידות, ואחרי זה מתחילים תפילה. ויום אחד הוא מגיע לאותו חסיד, לאותו משפיע, שמלמד אותו חסידות, ואומר לו שיש לי קצת בעיות בבית, יש לי קצת בעיות בשלום בית, הכל התאחר מאוד, אני חוזר הביתה מאוחר, ויש חיכוכים. אז הוא אמר לו מיד, שלום בית זה דבר ראשון, אז אתה צריך לחזור לסדר הישן. הוא אומר, אני לא מסוגל לחזור לסדר הישן. אני לא יכול לחזור
לאחורה,
שהתפילה תהיה מיד אחרי המיטה. זה אי אפשר, אני לא יכול לדמיין בכלל, תפילה עם הקורי שינה, זה לא שייך במציאות. זאת אומרת, יהודי שטעם את הטעימה של המעיין, כוסית אחת של המעיין, פעם אחת שהוא טעם את הטעם, הוא כבר לא יכול לחזור אחורה. זה מאיר את החיים באור יקרות, שאתה לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה.
טוב, אז בהמשך לדברים האלה, אני רוצה לשאול את הרב וולף, וגם אולי אותך גם הרב מרטון, האם כולם צריכים להיות חסידים? זאת אומרת, אנחנו פה לוקחים סיכון. אם אנחנו תואמים מהחסידות, יכול להיות שלא נוכל לחזור אחורה. והשאלה אם זה נכון, שכולם יהיו חסידים. לא צריך גם לטעים בעולם.
שאלה מצוינת, אבל דבר אחד ודאי, כולם צריכים ללמוד חסידות. כי חסידות, אתה יודע, יש מכתב מפורסם של הרבי הרש"ב, ברבי החמישי של חסידות חב"ד. כתב אותו לפני י"ט כסלו תפרי סמרבט, זאת אומרת לפני 122 שנים. הוא מגדיר שם את חסידות, מכתב מדהים ביותר על מעלת היום, על קדושת היום, שקוראים את המכתב, אתה פתאום מרגיש שאתה חש את יוטט כסלב כל שנה, כמו שאמר הרב פיני, לא רק בשבת, לא רק עם יוטט כסלב בשנה, בשבת, אלא אפילו כל שנה. שם הוא מגדיר את תורת החסידות ואומר, וקורא לה ככה, אור וחיות נפשנו. בואו ננסה להבין מה הוא מתכוון. אור וחיות נפשנו. חסידות היא אור וחיות. אתה יודע, תאר לך שאתה נכנס לאיזה, תאר לך שאתה נכנס פה לאיזה מסעדה. יש שם מאכלים טובים, ערבים, יש שם סלט כזה, סלט מדבוחה וסלט חינה, וסלט חומוס ובשרים ודגים, ואוכל בשפע. אבל דבר אחד חסר בחדר, דבר אחד חסר בעולם, אור. כל האוכל המצוין, כל האוכל שהכינו וטרחו עליו כל כך הרבה, הוא לא יסביע אותך. אתה יודע מה יקרה? הוא רק ילחלך אותך. אתה תרצה לקחת סלט מדבוחה, ופתאום תמצא את זה, פתאום תמצא את זה על החולצה שלך. הכל נפלא, יש שם דברים נפלאים, אבל אם חסר אור, אם חסר אור, אז אתה לא יכול ליהנות מכל הטוב הנפלא הזה. אותו דבר גם חיות. חיות. כמה איברים יש, אתה זוכר כמה איברים יש בגוף האדם, כן?
רמח.
רמח איברים, שסה גידים. אתה יודע, סליחה, אתה לוקח, אם אתה לוקח גוף מת, אתה לוקח גוף מת, תשאל את החבר'ה קדיש, לפעמים אני בטוח שאולי להם איזו מחשבה, המת הרי גם כתוב בגמרא שהוא כבד יותר מן החי, כן, החי נושא את עצמו, מת כמובן לא נושא את עצמו. אחד מהחבר'ה קדיש אשר רק קורא מתים כל היום, והוא לא רואה אנשים חיים, הוא יכול לשאול מדי פעם את עצמו, תגיד לי, למה אני צריך כל כך איברים? למה צריך כל כך הרבה איברים? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת שני ידיים לבן אדם? לא מספיק יד אחת? למה צריך 10 אצבעות? מבחינת החבר'ה קדישה, מבחינת מי שסוחב מת, כל עבר זה רק נטל. עוד נטל, עוד משקל. מי צריך כל כך הרבה? מי צריך רמח איברים? כמובן שהשאלה הזאת היא רק אם אתה רואה את הגוף ללא חיות. אבל אם אתה מכניס בגוף את החיות, אתה מבין שכל עבר יש לו משמעות, ואף בן אדם לא מוכן לוותר על שום איבר ואיבר כמובן. בדיוק אותו דבר, זה מה שחסידות... חסידות, כך שוב, הגדיר אותה הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, היא אור וחיות. בלי חסידות, לפעמים, הנפש העמית, היצר רע, לפעמים מכניס לנו כל מיני מחשבות, למה אני צריך כל כך הרבה מצוות? למה אני צריך רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה? מה אני צריך? לפעמים אני מרגיש שכל מצווה היא נטל.
אבל ברגע שיש את האור, ורואים את המבחר...
ללא החסידות...
אז עם מה מתחילים? עם איזה ספר חסידות? חסידות למתחילים, עם איזה ספר פותחים ראשון?
כמובן יש את ספר התניה. ספר התניה זה ספר עצום שלאחרונה, ולאחרונה יוצאים עוד ועוד...
מודפס בכל מקום בעולם, כן? בני הגלובוס.
מודפס בכל מקום, והתפיסו לה בעזה לאחרונה, כן? כבר התפיסו מזמן, אבל התפיסו...
עכשיו שוב.
כן. בעזה, כן? וכאן המקום גם להזכיר שכבר החנוכיה של חב"ד בעזה
כבר מוצבת.
מוכנה בעזרת השם, אני מקווה שנדליק את הנרות בבית המקדש, אבל בעזה כבר יש מנורה. בכל אופן, ספרי חסידות יש באמת בשפע, שוב, החל מספר התניא.
כל אחד מה למה שהוא מתחבר. אנחנו פשוט, כן. אני רואה שכבר הזמן דוחק בנו, עבר מהר מדי, ואי אפשר לסיים בלי אחד הניגונים המפורסמים, בטח בימינו של חב"ד, וזה של הרבי מלובביץ', ואת זה אני מבקש, אם אפשר.
סליחה, רק תרשה לפנות לצופים, באמת, תתאמו מהמעיין, אתם תרגישו את המתיקות שבו. אל תפספסו את היום הזה, קחו את המעיין, תכניסו אותו פנימה, כמו שאמר רב פיני. אל תישארו מבחוץ, אל תישארו סביב המעיין. טיפה מהמעיין יחדיר בנו אור וחיות.
אז זה אומר פרקטיקה, אנחנו צריכים לצאת עם משהו מעשי ביד.
כן.
בכל עיר ובכל שכונה יש בית כנסת חב"ד. בכל בית כנסת יש ארון ספרים, צריכים ביוטט כסלב, היום זה מוצאי יוטט כסלב, מחר בבוקר, לא לדחות את זה, עם החשק ועם התענוג שקיבלנו כאן היום, לגשת ולקחת מארון הספרים, ספר של או חסידות מבוארת, שזה מאמרים של בעל התניה, או אחד מהביורים על התניה, באמת להתחיל ללמוד בצורה מסודרת, והיום יש גם שפע של שיעורים בכל הקווי
הטלפון. גם שיעורים של הרבנים שלכם, שהרבנים שאיתנו כאן, כל מי שרוצה יכול למצוא בקלות היום, היום יש ברשת, מה שנקרא, אפשר למצוא בקלות שיעורים של הרב מנחם וולף, הרב פיני מרטון והרב שניאור אשכנזי, וגם ניגונים כמובן, צומו לכל נפשי, נכון? אם זה ראוי לסיים עם זה, נכון? כן. אז אם אפשר לבקש מיואל ביר, בעל המנגן.
אני תרשה לי אפילו לומר, לא לחכות למחר בבוקר, נראה לי שעדיין,
עכשיו מפה, ישר מפה הולכים.
בהרבה בתי חב"ד ההתוודויות ממש נמשכות. ממש בעיצומן, כן, גשו.
המעיין מתאר בכל שהוא, לחיים.
היי צומו לכל נפשי, קומה לכל בשורי, בירת ציון ויויב בלי מוגויים צמו לכו נפשי קומה לכו בסורי בירת ציון ויויב בלי
על רקע הניגון המיוחד הזה, אנחנו ניפרד, נאמר תודה לרבנים שהיו איתנו כאן בשעתיים האחרונות, הרב פיני מרטון, שליח בקריית ביאליק, הרב מנחם וולף, שליח באשקלון, והרב שניאור אשכנזי, שליח בראשון לציון. תודה רבה גם ליואל ביר, שמנגן לנו ברקע, תודה לפסח בגד, שהיה אחראי טכנית על המשדר הזה. נאחל לכולם. מה הברכה שוב?
לשנה טובה.
לשנה טובה, כן.
תקטעימו ותחטעימו בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, שהשנה הזאת תהיה שנה שנלמד הרבה הרבה חסידות, כי זה יכול לשפר לנו את החיים. אנחנו נהיה פשוט מאוד הרבה יותר דבוקים בקודש הבריחו.
שנזכה להרבה בשורות טובות, אנחנו בהחלט זקוקים לזה בתקופה הזו. אז תודה רבה לכם ולמאזינים, שתהיה המשך האזנה טובה ושיהיה שבוע טוב ומבורך.
kein bakoydes khazey sey kholirois us kho u khvoyde khod yama mama mama yanya yaya yo hayna dai na dai yes yama mayo tere yama mama mama Tere ama ma 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 Ay la da ay la do ay da 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 yo Ay kein ba koydes khazis khol ni ro isuz kho u khoyde kho Ay kein ba koydes khazis Ay la da ay la da ya ma ma yo dire ya ma 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 yo dire ya ma 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 yo ay la da ay la da ya la da ya hey tomat Hey tama 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 la khawa nafshi koma 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 la khawa sari hey tama 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 la khawa nafshi koma 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 la khawa sari echti durin makostoti edis nayer markonje koplayes neflodayes solkado bisvalko echti durin makostoti edis nayer markonje koplayes neflodayes O caro mis Marco Tama 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 le kho nafshi koma 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 le kho besori hey tama 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 le kho nafshi koma 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 le kho besori